בירה ומצב רוח. האם יש קשר בין מצב רוח לצריכת בירה? שאלה מצוינת. יש כאלה שיגידו שאין ומה הקשר בכלל. אתה שותה בירה, מה זה קשור, מה המצב רוח שלך? ויש כאלה שמציירים קו ברור בין הדברים, בין צריכת בירה למצב רוח. אם המצב רוח טוב, אז אנחנו שותים יותר בירה. אם אנחנו קצת בדאון, אז אנחנו שותים פחות בירה. האמת שאחד החברים אמר לי השבוע, כשככה דיסקסנו על התקופה הזאת, אז הוא אמר, דווקא בתקופה הזאת אני שותה יותר בירה, שזה מאוד מעניין, זה ממש מעניין, וככה, תחשבו אתם, כל אחד מכם, איפה הוא ממוקם בתוך הסקאלה הזאת, האם המצב רוח שלכם משפיע על צריכת הבירה שלכם, האם יש קשר בין הדברים, לא יודעת, סתם נקודה למחשבה.
בירוויו, פודקאסט הבירה של גלית וגדי.
שלום לכם ושוב אתם איתנו בפודקאסט בירוויו, דברים שרואים דרך כוס הבירה, פודקאסט הבירה הישראלי הראשון. מה עניינים גדי, מה שלומך?
כמו כולם, מנסים להיכנס לאיזושהי שגרה ולאיכשהו לחיות את החיים בצורה כלשהי, לא יודע איך.
אתה יודע מה, על מה אני חושבת עכשיו? שהשבוע היינו צריכים להיות בגרמניה, בטקס הכרזת הזוכים בתחרות של התחרות European Beer Star.
ומיד אחרי זה גם לעשות את הטיול שרצינו לעשות.
כן, אבל עזוב עכשיו את הטיול. אני חושבת על הטקס הכרזה על הזוכים. אני חושבת על כל מיני קטגוריות ששפטתי והיו ככה כל מיני חילוקי דעות, אז אני ממש 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 סקרנית לדעת כבר מי זכה, כאילו על מי, כאילו, אתה יודע, על מי נלחמנו. אני ממש סקרנית לדעת, ממש ממש.
כן, אז הפעם נצטרך לראות את זה בלייב סטרים שהם עושים.
כן, ובוא ונפספס ואתה תפספס הרבה תיוגים באנטאפט. כי בערב הזוכים, מה שעושים, פותחים שולחן בר כזה ענקי ממש בצורת מם סופית, בדיוק. ובתוך מחלים כאלה ממש גדולים.
פיילוט פלסטיק, אבל מפונפנות.
כן, מגישים את כל הבירות הזוכות, ופשוט אפשר לגשת ולטעום מכל בירה ובירה. יש כמובן את השמות, את ההסברים, מדהים, מדהים, זה פשוט ערב מדהים. כמובן מלווה באוכל ובמוזיקה, אבל עזוב את זה, אני מתה לדעת כבר, באמת, יש דברים שאני כבר לא יכולה לחכות.
אז יש לך עוד מאוד.
אין כמו לעמוד שם ולשמוע אותם ככה קוראים לכל מבשלה, וככה חושפים מי קיבל את המדליות.
האמת שלדעתי היו כמה ממשלות ישראליות שהגישו בירות.
אם הם לא יזכו, לא נדע.
אם לא יזכו, לא נדע, כן. אז בוא נגיד, נקווה שהם כן יזכו. ושכן נוכל לדעת שכמה ממשלות ישראליות הצליחו.
או שיספרו לנו מאחורי הקלעים, זה, אבל את זה לא נחשוף.
האמת היא שכבר כמה ממשלות ישראליות זכו בפרסים שם, ראשון, שני ושלישי. אז בהחלט יש לנו סיכוי לעשות את זה.
אבל באמת לחשוב על זה שעכשיו היינו צריכים להיות שם
להיות שם, להציג שם בירות ישראליות, לעשות אחרי זה טיול בירה. כל כך הרבה דברים היינו צריכים לעשות בשבועיים האלה, אבל בואי, עזבי, לא בוכים על חלב שנשפח, כמו שנאמר.
אני לא בטוחה שזה הביטוי הנכון. תשתמש בביטוי אחר.
לא בוכים על בירה שנשפחת.
גם זה לא הביטוי הנכון.
טוב, אז
אבל זה מה יש.
זה מה יש.
זאת המציאות שלנו, וזהו, ופה אנחנו. אז היום יש לנו פרק מאוד מעניין, האמת, שזה פרק שחשבנו כבר מזמן לדבר עליו, על הנושא הזה, וככה לא מצאנו את העיתוי, והפלה ופלה.
היום זה יותר אקטואלי מתמיד.
בדיוק. העיתוי הגיע. היום אנחנו נדבר בעצם על ההשפעה או על
יחסי הגומלין.
בדיוק, זאת המילה שחיפשתי, על היחסי גומלין בין מלחמות, לבירה, להתפתחות הבירה, לכל מיני דברים שקרו לבירה, לאורך ההיסטוריה של המלחמות בעצם. האם כן. יש קשר, האם אין קשר, האם קרו דברים לבירה תוך כדי המלחמות, טוב, מה ההשפעה?
אז מן הסתם אם החלטנו לעשות את זה פרק, אז כנראה שיש קשר, אחרת היינו מסיימים אותו תוך 3 דקות, אבל כן.
טוב, תשמע, סיימנו, ביי.
יאללה, ביי. אבל כן, תראי, בירה זה, 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 זה חלק מהחיים. זאת אומרת, זה לא איזשהו משהו, או לפחות במקומות שיש תרבות כזאת רצינית. זה לא איזה משהו שיאללה, באים בשביל לשתות בערב, לדפוק את הראש וזהו. זה חלק מהתרבות, זה חלק מהחיים. וכחלק מהחיים, כל דבר משפיע עליה, והיא משפיעה על כל דבר.
נכון, ודיברנו על זה כבר, שהבירה, אתה אומר חלק מהחיים, אבל דיברנו על זה שהיא הייתה, מה זאת אומרת חלק מהחיים? היא הייתה מרכיב מאוד משמעותי, גם בכלכלה, גם בחקלאות. זאת אומרת, היו לה בירה, היא לקחה חלק בהיבטים שונים, גם בקטע של מלחמות שנדבר עליהם היום, כן? אבל גם בקטע של חקלאות, של אזורי גידול, גם בקטע של כל מיני ויכוחים בין האופים למבשלי בירה, וכל הקטע של ההתיישבות של האדם הקדמון בעצם, שהפך להיות מינודד
לחקלאי.
זאת אומרת, לאורך כל הדרך, לאורך כל ההתפתחות של האנושות. האדם, בדיוק, הבירה צועדת ביחד. נכון. זה אפילו לא במקביל, כאילו, הבירה שזורה בכל הדרך הזאת, בכל
נכון. ההתפתחות זה, זה חלק, הזאת. זה חלק מהעניין, וזה לכל אורך הדרך. אם אנחנו מסתכלים על, על הימים של הרומאים, אז בימי הרומאים יצאנו למלחמה, צריך לקבל איזשהו אומץ. איך נותנים לחייל אומץ? נותנים לו לשתות בירה לפני הקרב. אז הוא גם מקבל מצב רוח, הוא גם משתכר, מה לעשות, בירה זה אלכוהול בסופו של דבר.
אבל אם אני זוכרת נכון, כשדיברנו על הרומאים, אז דיברנו על זה שהם היו אנשי יין, הם לא היו אנשי בירה.
נכון, אבל זה לא הרומאים שעשו, אמרנו בזמן הרומאים. מי שעשה את זה זה דווקא האויבים של הרומאים. הקלטים והגלים, הצפון אירופאים, אמרנו הדרום אירופאים המפונפנים, היה להם את היין.
הם היו יין, נכון.
אבל הם באמת...
ואז באמת כל מקום שהרומאים כבשו, הם ניסו לשתול גפנים.
נכון, והיין היה משקע יומיומי שלהם, אבל כשהם נתקלו בקלטים, והם נתקלו בגרמנים, והם נתקלו בהונים ובברברים, שהם היו שותי בירה רציניים, אז פה בירה התחילה לעשות להם צרות. חלק מהטקס שקדם לפני המלחמה, זה היה גם לשתות בירה, ואז האפקט של האלכוהול גירש את הפחד, כולם נהיו יותר אמיצים, והצליחו, וכמו משוגעים נכנסו ונלחמו ברומאים. אז, ואותו דבר, וגם אחרי שמתת, הפרס שהיית אמור לקבל זה אספקת בירה אינסופית. כשאתה מגיע ל... אני לא זוכר מה השם של זה, אבל לגן עדן של הלוחמים.
זו הבטחה.
הבטחה, כן. לקבל בירה, אספקת בירה יומיומית.
דיברנו על זה גם בפרקים הקודמים, על הקטע הזה שבעצם המצרים קברו את המתים שלהם ביחד עם קדי בירה, שהיא תהיה להם בירה צדה לדרך לעולם הבא.
נכון, וזה מראה מה החשיבות של, של הבירה.
של המשקה הזה.
של המשקה הזה, גם כדי לתת את האומץ, וגם כפרס, אחר כך בעולם הבא, וואו, תקבל בירה, הספקה של בירה יום.
אני לא יודעת אם כפרס, את צדה לדרך, זה משהו של חיים בעצם.
זה גם צדה, כן, זה גם צדה.
זה בעצם משקה שיהיה לך מה לשתות, ויהיה לך ממה לחיות, בדרך לעולם הבא.
בדרך לעולם הבא ובעולם הבא.
נכון.
אז זה העולם העתיק. אם אנחנו מסתכלים יותר על העולם קרוב, על העת הקרובה יותר, שוב, אני יודע, 1,000 שנה אחורה, 900 שנה אחורה, ואנחנו מדברים על אירופה, כי זה האזור שלנו, אז גם שם אנחנו רואים שהבירה הייתה מאוד מאוד מכובדת. בשנת 1100 התחילה שימוש בקשות בבירה, וזה דבר שנתן פוש גדול מאוד, מאוד לבירה, להוציא אותה מהבית, ולהפוך אותה למשהו שהוא יותר מסחרי.
מסחרי, כן.
כי יותר היה יותר קל להכין את הבירה, לא היו צריכים כבר לקנות את התערובות הסבעי הטיבול. זה עשה את העבודה ליותר קלה, ליותר זמינה, ולכן זה יצא מהבתים, והבישול של הבירה קיבל פוש מבחינת כמויות, כמויות גדולות. מי שהפך להיות מרכז בישול הבירה, זה לא כמו שאנחנו חושבים ותמיד נתינו לחשוב בווריה או האזור של דרום גרמניה, אלא דווקא צפון גרמניה, המבורג, ברמן, שתי ערים שהיו חברות בברית ההנזה, ברית כלכלית של כמה ערים בצפון, והברית הזאת עזרה להם לגדול, והם ייצאו כמויות גדולות מאוד של בירה. מדברים בשנת 1300, מדברים על מעל מיליון, 1.3 מיליון ליטר בירה בשנה, שזה כמויות מטורפות, שיוצאו מצפון גרמניה, וכל זה קרה עד 1618.
איך זה מתקשר לנו אבל למלחמה?
אז איך זה מתקשר למלחמה? 1618, פורצת מלחמת 30 השנים. מלחמה באירופה, תקופה של 30 שנים מטורפות, אוכלוסיית אירופה מדוללת בכמעט 50%, רעב, אלימות, מגפות, באמת, היה משהו מאוד מאוד משמעותי בעולם הזה של אירופה, ומה שקרה כתוצאה מזה, פשוט בגלל שהדלדלה האוכלוסייה ובגלל כל המכות שהם חטפו, אז תעשיית הבירה קטנה וחזרה הביתה. הפסיקה להיות...
התכנסה מחדש
לתוך הבתים, כן. ורק ב-1700 היא התחילה להתאושש ולצאת. זאת אומרת, כמעט 100 שנה אחרי שהתפרצה המלחמה, כל התעשייה הזאת הייתה בבית, ורק אחר כך, לאט לאט, היא התחילה לחזור למה שהייתה לפני זה.
זאת אומרת שהיסטורית אמרנו שהבישול בירה בעצם הייתה מלאכה שאנשים עשו אותה ועשו אותה בבית, ואז עם ההתפתחות ועם ההתקדמות המלאכה הזאת, הבישול בירה יצא מתחומי הבית והפך להיות יותר מסחרי, יותר נכון. גדול, ובעקבות המלחמה הזאת...
הכל חזר אחורה.
הכל חזר אחורה.
כל בישול הבירה... הבירה התכנס לבתים.
לא, אני מדבר, בדיוק. הכל התכנס, חזרה לבתים, הכמויות קטנו, וזה הפך להיות שוב משהו שהוא ביתי.
נכון, לקח משהו כמו 50-60 שנה אחרי המלחמה, לחזור חזרה, להתחיל לחזור למה שהיה לפני המלחמה.
אז בוא ננסה ללכת בסדר כרונולוגי.
אוקיי, ואז נדלג ליבשת אמריקה.
אוקיי.
ביבשת אמריקה, ובעצם גם באירופה, מאז ומתמיד בתי בירה היו מקומות בילוי מועדפים על העם, והרבה תחכים פוליטיים, הרבה שאיפות עצמאות, הרבה שאיפות פטריוטיות, קיבלו ביטוי בבתי הבירה.
נרקחו בבתי הבירה. אנחנו רואים את זה לאורך כל ההיסטוריה.
נכון.
אנחנו רואים את זה ממש לאורך כל ההיסטוריה.
בדיוק. ואחד הדברים שנרקחו באחד מבתי הבירה, זה השאיפה לעצמאות של אמריקה, של אז, ארצות הברית, אזור המאה ה-18. פאב נקרא גרין דרגון בבוסטון. מה שתוכנן שם זה אחד האירועים היותר מפורסמים, שקראו למסיבת התה של בוסטון. ומה שמסיבת התה של בוסטון הייתה, זה איזשהו אקט מחאתי, שעלו על אוניות אנגליות, וזרקו מהם תיבות של תה, שתה אז נחשב לאיזשהו מוצר מסחרי מאוד מאוד חשוב, מאוד...
מאוד בסיסי.
מאוד בסיסי ומאוד רציני. אז הם פשוט זרקו את זה למים. זה בהחלט, זה נחשב...
כאקט מחאה.
כאקט מחאה נגד האנגלים. וזה נחשב ליריית הפתיחה של מלחמת העצמאות האמריקאית. אחד האנשים שארגנו את זה, היה בחור בשם סמואל אדמס. וכולנו מכירים את אותו מותג, קראפט ענק אמריקאי. כן, קראפט ענק אמריקאי.
אז לעניין הקראפטיות נתייחס אולי בפעם אחרת.
כן, אבל אותו סמואל אדמס זכה לזה שבירה תיקרא על שמו, על שם, לאות הוקרה על מסיבת התה הגדולה הזאת.
אוקיי, אז התחילה מלחמת העצמאות, ו...
הקונגרס האמריקאי הצעיר החליט שהחיילים צריכים לקבל בירה, אז הם נתנו מכסה של ליטר בירה או סיידר ליום לכל חייל, וזה היה מעוקן בכתובים, זה לא הגיע מסעית של שקם ומי שרצה קנה. קיבלו כחלק מהקצבת האוכל, וכחלק מהקצבת הציוד, ליטר בירה או סיידר.
אבל זה לא המצאה שלהם. אנחנו יודעים שבעבר שילמו לאנשים את השכר שלהם בבירה.
ברור.
זאת אומרת, זה לא המצאה של האמריקאים.
היו גם הקצבות בירה לנזירים במנזרים.
נכון.
אבל מה שמעניין פה, שהקציבו לחיילים, בואי, אנחנו שומעים בירה חיילים, זה לא הולך ביחד. אבל שם כל חייל קיבל מכסה של ליטר,
שוב, אולי זה מלמד אותנו על היחס לבירה. בירה זה לא משקה שהוא משקר, בדיוק. זה לא עכשיו באת לדפוק את הראש. לא, זה איזשהו מוצר שהוא בסיסי, מוצר מזין, איזשהו משקה שהוא החיים. נוזל החיים, אני יודעת.
ג'ורג' וושינגטון, מפקד הצבא של האמריקאי, כל כך ידע והבין את המשמעות המאוד עמוקה של צריכת הבירה, אז הייתה לו יכולת מאוד מעניינת למקם את המחנות הניידים, תמיד ליד איזושהי מבשלת בירה.
אז זה מעורר אצלי שתי שאלות. שאלה אחת, אנחנו מדברים רק על בירה, או על כל סוגי האלכוהול? ושאלה שנייה, זה מה זה עשה למבשלות הבירה האלה שהצבא התמקם לידם?
אז בוא נענה קודם על השאלה השנייה, זה יותר קל. ברור. ברור שזה עשה להם טוב, כי אם הצבא, תחשבי, אלפי חיילים מגיעים וכל אחד מקבל ליטר בירה ליום, בואי, זה חתיכת...
זה כמות.
זה צריכה.
זאת אומרת, המבשלות היו צריכות בעצם להתאים את עצמם. מבחינת מכלי בישול, מכלי
ברור,
תסיסה.
ברור, להתאים את עצמם, והם רק סמכו מהקטע הזה. לגבי השאלה הראשונה שלך, אז לגבי הוויסקי, זה לא נחשב כמשקה כזה כיפי. באמת הטילו עליו מגבלות, כי הוא היה הרבה יותר משקר מהבירה. בירה נחשבת למשקה, זה לא משקה משקר. הוויסקי נחשב למשקה משקר, ועליו כן הטילו מגבלות.
זאת אומרת, וויסקי אסור היה לשתות, אבל...
בירה אתה יכול לשתות, כי זה עושה לך טוב, אבל וויסקי דירבלק, זה לא, עד כאן.
אוקיי.
אז זה הקטע ש... ואנחנו רואים את זה גם בהרבה מקומות היום באירופה, שבירה נחשבת כבירה, ויש גם קטגוריה של משקאות אלכוהולים.
אז יש לי שאלה שאני לא יודעת אם אתה יודע עליה את התשובה, אבל גם אז הוויסקי נחשב למשקה מפונפן, יוקרתי.
לא, ממש לא.
לא, נכון? זאת אומרת, באיזשהו שלב חל איזשהו היפוך.
כן.
וויסקי פתאום הפך להיות...
אני חושב שזה היה ממש בשנים האחרונות, כי וויסקי גם היה חלק באמריקה, זה היה המונשיין, זה היה... התזקיקים שכולם היו עושים שם בזמן היובש ככה ומבריחים אותם. באירופה זה היה משקה של האריסטוקרטים, כן, שהיה להם למטה בבית את חבית הוויסקי, וכל פעם היו עושים את החביות הוויסקי, והיו עושים בלנדים, ותמיד רואים בסדרות את הבקבוק שהוא לא ממותג, כי אותו אציל שגר בבית, היה לו את זה שעשה לו את הבלנדים למטה, בבקבוקים הלא ממותגים. ומה שנהיה ממנו היום, אני מניח שזה בשנים האחרונות. אני לא עד כדי כך בקיא בהיסטוריה של הוויסקי.
של הוויסקי, אבל בהחלט אנחנו רואים, לא יודעת, סוג של שינמוך.
של שינמוך של הבירה.
של הבירה.
של הוויסקי, של הבירה.
של הבירה.
היום.
כן.
גם לבירה יש עדנה טובה עכשיו. בואי, זה לא... עדיין זה משקה עממי, אבל הוא עדיין הרבה יותר מפונפן ממה שהוא היה לפני 15-20 שנה.
כן, אז יכול להיות שבאמת אפשר להגיד שזה לאורך כל ההיסטוריה היה משקה עממי, וחלק מהחיים, וחלק מהתזונה היומית, וגם היום זה משקה עממי, וחלק, לא מהתזונה, אבל חלק, למרות שהייתי מוכנה שזה יהיה...
משקה בעבודה. תלוי איפה את עובדת.
טוב, אצלנו אין לי מה להתלונן בו.
כן. אז נדלג עוד טיפה קדימה, מלחמת האזרחים בארצות הברית.
יו, זה מזכיר לי סיפור. לפני מיליון שנה, שעבדתי באיזשהו מקום עבודה, ואיזה מישהי, זה באמת היה לפני 200 שנה, ולצהריים היא הייתה קונה בקבוק בירה שחורה, מלטי. וואי, מה עשו לה בקטע הזה שהיא שותה מלטי בצהריים, כאילו... כי זה בירה, כי זה בירה. בירה שחורה, זה קוראים לזה הרי, אז היה כתוב בירה שחורה. כן. אתה זוכר את התווית?
כן, כן, הנשר הכחול.
כן, הנשר הכחול. ווואי, מה עשו? אסרו עליה. אסרו עליה כי כתוב על זה בירה.
סליחה, ומה עשתה לי הרופאת ילדים שלנו, שהיא שמעה שאני נותן לילדים בירה שחורה? היא כמעט הרגה אותי, כמעט הביאה לי עובד סוציאלית באותו רגע. כאילו, אני אומר לה, רגע, תרגיעי, מה? זה חצי אחוז, זה פחות מחצי אחוז אלכוהול, זה בדיוק כמו שיש במיץ תפוזים, מה את מתלהבת?
אתה אומר לה, אז העובד סוציאלית זה שלי מהבית.
אז כן, אז, זה הסיפור על הבירה השחורה. אז אוקיי, בואו נחזור חזרה אחורה. מלחמת אזרחים בארצות הברית, אמצע המאה ה-19. שוב, החיילים מאוד מאוד אהבו בירה, זה היה מאוד מאוד מרכזי אצלם, והמלחמה הזאת התאפיינה בהרבה הרבה הרבה הפוגות. הרבה הפוגות שהחיילים עמדו ולא עשו שום דבר, וחיכו שיהיה איזשהו משהו. בירה, הם צריכים בירה, אז הם התחילו לבשל בעצמם בירה.
החיילים.
החיילים, התחילו
באזור הלחימה.
באזור הלחימה. עשו מונשיים, עשו בירה, מילאו את הזמן, לא היה להם מה לעשות.
איך עשו בירה?
מה, היה לעשות בירה?
לא, כאילו... כמו שהיום בבית עושים?
כן, כמו שהיום בבית, כן. שמים בדלים, מציסים את זה, אני יודע, כן. עשו משהו כזה. עשו מונשיים, ומילאו להם את הזמן. עכשיו,
מדהים.
הבירה המסחרית שהייתה שם, מי שסיפק אותה לצבא זה סוחרים מקומיים שהיו פשוט הולכים אחרי הצבא. תחשבי, הגזלן שלנו בצבא,
כן.
אז תחשבי אחד כזה שמוכר בירות, לא גזלן שמוכר לנו קולה במחיר מופקע, או ארטיקים או כאלה דברים, אלא גזלן של בירה הולך אחרי הצבא, ומספר להם, פשוט מוצא מבשלה, קונה מהמבשלה, מוכר לצבא.
אז כמו שהיום יש כזה פוד שכתוב עליו פרס, אז לא היה כתוב.
לא היה כתוב ביר, כן.
אז אתה יודע, זה מזכיר לי אולי את הסיפור של המלחמות. אנחנו רואים גם שמעבר לזה שבירה הייתה משקה, ככה, שגם מפיג אולי שיעמום וגם תזונה וזה, אנחנו יודעים שנולדו סגנונות כתוצאה ממלחמות.
ברור.
נכון, והסיפור שיש סביב הולדת סגנון זה ה-IPA.
ברור, כן. ה-IPA, נכון, זו דוגמה מאוד מאוד טובה לזה. האנגלים שלטו בהודו, רצו בירה שתגיע אליהם להודו. הבירה הפיילל והבירות הרגילות, היה להם קצת בעיה, אז חיזקו את הבירה, והנה צץ לו סגנון. ודרך אגב, גם כשהאנגלים שלטו בארץ, בירה נשר זה בירה שהיא בושלה. בשביל לצפק את צרכי האנגלים שהיו בארץ. זאת אומרת, אפשר להגיד שהאנגלים בכל מקום שהם היו בו, הם תרמו לתרבות הבירה ותרמו לשוק הבירה שקיים במקום הזה.
כן, אתה רוצה לקפוץ שנייה לארץ?
כן, אפשר לקפוץ שנייה לארץ.
אם כבר הזכרת, אז בוא נקפוץ שנייה לארץ. מה בעצם קרה? גם פה נוצרו בישולים, מותגים של בירה, כדי לספק את החיילים שהיו פה באזור.
נכון, אז קודם כל הנשר, זה היה בירה בסגנון פיל, אני חושב על אחת הטוויות היה כתוב, בירה בסגנון פילזן לכוחות הבריטים, mm-hmm. משהו כזה. אם את זוכרת, לפני כמה שנים, טמפו יצאו במותג בירה אביר.
נכון. אני זוכרת שהם פתחו בר.
הם פתחו בר בסוף דיזינגוף שם, על יד אמירם.
בסוף דיזינגוף, אני ממש זוכרת את זה, כן.
והמותג בירה הזה היה מותג שהוא אייל, ואם אני זוכר, אייל קצת יותר קשוטי, משהו כזה.
לא התפתח סגנון חדש, אבל כן מותגים, כאילו כן בישולים שיועדו לקוחות שהיו בארץ.
נכון.
אז אמרנו שיש לנו את הנשר.
ואותה בירה אביר, מה שאז טמפו, אנשי טמפו סיפרו, שהשם של האביר זה בעצם איזשהו שיבוש של זה שהאנגלים היו באים ואומרים, give me a beer, give me a beer, ואז אמרו, אוקיי, בוא נעשה בירה, a beer, ואז קראו לה, אביר. אז זה הבירה.
אבל זה לא המותג היחיד. זאת אומרת, היו עוד כמה מותגים שבושלו לקוחות פה שהיו בארץ.
כן, היה מותג אחד שנקרא Service Brand Brown, בושל בראשון לציון, בממשלה, שגם יועד לחיילים, בושל גם במבשלה של, אז זה עוד לא היה טמפו, אבל כן. ההתחלה במבשלה של יד היקב.
גם לבריטים?
גם, אני לא יודע אם זה לבריטים או לאוסטרלים, אבל לדעתי זה גם לבריטים. אוקיי. ברן היום זה לבריטים. הייתה בירה שנקראה גלובוס, אני חושב, אוקיי. שהיא הייתה לאוסטרלים, הייתה בירה שנקראה קראון,
אתה יודע איזה סגנונות הם היו?
קראון.
בוא נגיד, אביר היה אייל.
אביר היה אייל, נשר היה פילזן צ'כי, קראון היה לגר, לגר ביר כתוב על התווית, כנראה שבעיר, כן. והסרוויס ברנד היה בראון אייל.
אוקיי.
אז זאת אומרת, היו כל מיני סגנונות. ואז היה גם את הגלובוס שהיה לה... לחיילים האוסטרליים ולחיילים של האנזק. אוסטרליה וניו זילנד.
לא היה משהו לסקוטים?
וואלה, לא זוכר, באמת שאני לא זוכר.
משום מה זכור לי גם...
אבל בואי, אם הם היו בארץ, כנראה גם בשבילם היה איזה משהו. אני אגיד לך, מה שהיה עם הסקוטים זה קשור למלחמת העולם הראשונה.
אוקיי.
בואו נחזור. אחורה לכרונולוגיה שלנו. מלחמת העולם הראשונה שפרצה בתחילת המאה, בעצם מה שגרם לפרוץ המלחמה, זה התנגשות בחיי היורש העצר, פרדיננד, האוסטרו-הונגרי. ופרדיננד הזה הייתה בבעלותו מבשלה, אפילו שתיים. ועד היום הממשלה הזאת פעילה בצ'כיה, והיא נקראת, כן, כן, אני כבר רואה את העיניים המזוגגות, המצועפות שלך, פרדיננד.
רציתי להגיד אחת, זה לא אחת הבירות, זה אחת המבשלות עם הבירות המדהימות, באמת.
לא רק הבירות.
אוי, אוי, איזה בירות יש למבשלה הזאת.
כן, הבירות שלה הן נהדרות. יש להם בירה, אני לא זוכר.
יש לי חולצה שלהם.
יש לה חולצה, אין לו שם הרבה.
נכון.
יש להם בירה שנקראת סדם קולי, שזה בעצם הפירוש הוא שבעה כדורים, על אותם שבעה כדורים שירו בנסיך פרדיננד. מה שקרה במלחמת העולם הראשונה, הבירה כמשקה אלכוהולי סבלה, מיחץ מאוד 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 גרוע.
רגע, זהו, גמרנו לדבר על פרדיננד?
כן, כי בואי.
יו, למה אין לנו לטייסטינג רום היום פרדיננד?
כי שתינו את הכל איך שהגענו לארץ, ובאנו לא מיישנים פרדיננד.
יו, זה בירה טעימה.
יותר מזה.
שלא לדבר על החשבון
על החשבון
המאוד לא...
סליפ ארוך באורך של מטר, ולמטה כתוב, $50, משהו כזה. בקרונות כמובן. ועוד, אני אגיד עוד דבר, פרדיננד, יש להם מלטטה משלהם, ומלטיטים את הלטת פלור מלטינג על האדמה, כמו שעושים את זה לפני הרבה 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 שנים. זה כנראה מה שעושה את הבירות שלהם כל כך כל כך טעימות.
יש את המוזג החמוד הזה בפרדיננד.
טוב, יאללה, בוא נתקדם, עזבי פרדיננד. אוקיי, מלחמת העולם הראשונה, בירה, יחסי ציבור גרועים, לויד ג'ורג', שר האוצר הבריטי, אחרי זה ראש הממשלה, שהוא טען, הוא אמר שהשתייה גורמת ליותר צרות ממה שגורמות כל הצוללות הגרמניות. פשוט, העובדים במפעלים יוצאים בעל הפסקת צהריים, שותים בירה, משתכרים, חוזרים, לא עובדים כמו שצריך, עושים טעויות, ולכן הוא ניצל את הנושא הזה של המלחמה, להכניס לאג'נדה כל מיני מחשבות שהיו לו עוד לפני המלחמה, של פשוט לתת הגבלות על צריכת הבירה, כי...
אז הנה, זאת הנקודה שהיחסי ציבור של הבירה מתחילים לרדת, והיא מתחילה, והכל מתחיל להתהפך עליה.
יכול להיות, כן. זאת אומרת, יכול להיות שזה הנקודה. היא גם אחרי זה עולה, אבל בואו, נעשה ספוילר. מלחמת העולם השנייה היא עולה. מחדש. אבל כן, בהחלט. מלחמת העולם הראשונה זה פחות או יותר הזמנים, שגם חוק היובש בארצות הברית התחיל תפס.
נכון.
נחקק. אז כן, יש במלחמת העולם הראשונה איזשהו קטע אנטי בירה. ייצור הבירה האנגלי יורד ב-50%, מחיר הפיינט מוכפל, אחוז האלכוהול בגלל כל המיסים בבירות האנגליות יורד ב-5% לפחות או יותר 3-4%, ונתקע שם עד היום. הרבה הרבה ממשלות נסגרות, פאבים נסגרים, שעות מאשרים משהו כמו 5 שעות ביום לפתוח פאב. קיצור, עשו עליהום רציני על הקטע הזה של הבירה, בדומה למה שהיה בארצות הברית. בארצות הברית זה הגיע מכיוון אחר. שמה רוב המבשלות היו בבעלות של גרמנים. ולהיות גרמני בזמן מלחמת העולם הראשונה בארצות הברית, ירדו עליהם, כיסחו אותם, הם גייס חמישי, הם מרגלים, הם הכל. וחלק מהעניין הזה ניצלו להגיד, הנה הבירה שלהם, אתם כשותים את הבירה, אתם בעצם משלמים כסף שעובר לגרמנים, מממנים את המלחמה של הגרמנים. אז בהחלט עשו שם הרבה הרבה, שמו הרבה מגבלות על הבירה, עד בסופו של דבר חוק היובש שהחזיק עד שנות ה-30, משהו כזה. אחד מאזורי הקרבות המאוד מאוד רציניים במלחמה היה אזור של צפון צרפת ודרום בלגיה. הגרמנים עשו איגוף מהכיוון הזה, וניסו מצפון לרדת לכיוון צרפת ולכבוש את צרפת. לפני מלחמת העולם היו בבלגיה באזור ה-6,000.
מבשלות.
אחרי מלחמת העולם, אזור ה-3,000, משהו כזה. נחתך בחצי. עכשיו, למה זה נחתך בחצי? היו צריכים את המבשלה עצמה, את הברזלים. היו צריכים, הממשלות היו עושות מנחושת, כלי הבישול מנחושת, והיו צריכים את כלי הבישול האלה בשביל לעשות מהם כליים, לעשות מהם פגזים. את המתכת היו צריכים, את המיקום של הממשלה. זאת אומרת, תחשבי, אנחנו מדברים על מלחמות של אז, שמגיעים למקום עם הצבא, מתנחלים לאיזה שנה, שנתיים, לא לשבוע. צריך facilities, צריך מקום לעשות כביסה, צריך מקום לאנשים לעשות אמבטיה ולהתקלח. זה לא כמו שהיום לוקחים מחולה, והנה יש לנו מחולת מקלחת. אז לקחו את המבשלות האלה, ובגלל שהיו להם אמצעים להרתיח מים ולעבוד עם מים חמים, הפכו אותם למכבסות ולבתי רחצה.
אני זוכרת, דרך אגב, בהמון המון המון סיורים שעשינו במבשלות בבלגיה בעיקר, שמענו את הסיפורים האלה של המלחמה. זאת אומרת, מבשלות שהן מבשלות מאוד עתיקות, שסיפרו איך בתקופת המלחמה, או שהמבשלה נסגרה, ואחר כך חידשו אותה.
נכון, נכון.
זאת אומרת, יש המון, או כשהם צמצמו את ה... ייצור שלהם, או סיפרו לנו איך הם הכביעו את המחלים שלהם, קברו אותם בחול.
מה שהם עשו, הם עשו דבר יותר מצחיק. הם צבעו את המערכת בישול שלהם שהייתה בנחושת. צבעו אותה בצבע אדום, ואז כשבא אומר גרמניה, אומר, מה אתם רוצים? זה ברזל, זה לא נחושת. אז עזבו אותם. ואז הייתה להם, היה להם אפשרות להמשיך לבשל את הבירה. הגרמנים כמובן, אתה יודע, הגרמנים זה עם הבירה, אז הם היו צריכים ממשלות. אז חלק מהממשלות הם כן השאירו ונתנו להם לבשל בירה. והממשלות האלה מאוד מאוד שגשגו.
כן.
ובכלל, כל ממשלה
דיברנו על זה מקודם, שבעבר היו באמת ממקמים את הצבא ליד מבשלה, אז אני בטוחה שכשהמלחמה הסתיימה, אז מה קרה על המבשלה?
אז זהו, אז ברגע שהמלחמה הסתיימה, פתאום הייתה למבשלה בעיה.
הצריכה ירדה.
אז זה גם היה, זה היה אפקט הפחות טוב של המלחמה. עוד מבשלה שהיא מאוד מאוד ידועה, זה מנזר סן סיקסטוס, מה שנקרא בירה טרפיסטית, וסט פלטרן, זאת שמאוד מאוד קשה להשיג אותה. המנזר הזה לא נכבש על ידי הגרמנים, אני חושב שזה הטרפיסט היחידי שלא נכבש על ידי הגרמנים, ובשלו שם בירה. עכשיו, באיזשהו שלב, היו יותר מדי חיילים, אז הם כבר לא יכלו לבשל את הבירה, זה היה יותר מדי בלגן. היה להם שם בית מזיגה, כאילו בית מרזח, ישבו לשתות בירה, וזה התחיל לעשות יותר מדי רעש למפקדה שהייתה למעלה, אז באיזשהו שלב חיסלו את, סגרו את הדבר הזה.
אני רוצה ללכת טיפה אחורה, ולהזכיר גם את הנושא של הבירות הסקוטיות, אני היום נתקעתי על הסקוטים, הבירות הסקוטיות והבירות האנגליות, שהסקוטים לא רצו לקנות האנגלים, היו שנואי נפשם.
חשבתי שאתה מדברת, אוקיי.
הם לא רצו לקנות מהם את הקשות, וצמצמו בכמויות הקשות, ולכן הבירות הסקוטיות, מבחינת הסגנון, היסטורית, הם לא בירות עם אחוזי עם מרירות גבוהים.
נכון. ואם כבר מדברים על אוסטרלים ועל, סליחה, על סקוטים ואנגלים.
אתה על אוסטרליה.
אני על אוסטרליה תקוע. על סקוטים ואנגלים, אז הרבה מהלוחמים, זאת אומרת, הרבה, עיקר הצבא שהיה שם באזור צרפת, זה היה צבא אנגלי וסקוטי. והחבר'ה האלה אהבו את הבירות שלהם. אז הם ביקשו את הבירה שלהם, לא את הבירות הבלגיות. הם רצו את הבירות שמכירים מהבית.
כמו שכשהם היו בהודו, אז הם רצו את הבירה שהם מכירים מהבית.
בדיוק.
כמו שהם היו בארץ, הם רצו את הבירות שהם מכירים מהבית.
פונקים החבר'ה האלה.
כן, כן. זה מתחיל להיות פה איזשהו קו...
נכון. אז מה שקרה...
לדמותם.
אז מה שקרה, שהמפשרות הבלגיות התחילו לבשל בירות בסגנונות סקוטים ואנגליים. ועד היום אנחנו רואים את זה.
ואפרופו, סגנונות שנולדו.
בדיוק.
כמו IPA, אז כאן יש לנו...
יש לנו את הפלל הבלגי. זה איזשהו אינטרפטציה בלגית לפלל האנגלי.
מה זה סקוטש אייל?
סקוטש אייל, סקוטש סילי. סילי זה מבשלה שמאוד ידועה בסקוטש סילי.
נכון.
גורדון, הלוגו של גורדון זה בעצם הדרדר הסקוטי.
נכון.
הקוס נראית בדיוק כמו הדרדר הסקוטי. זה הכל השפעות של הסקוטים שהיו במלחמת העולם הראשונה. יש איזה סיפור גם על איזשהו חייל סקוטי. הוא היה מבשל בירה לפני שהוא התגייס לצבא. נשאר בבלגיה, התאהב במקום, התאהב בביתו של בעל המבשלה, והשאר היסטוריה, מה שנקרא. אז כן, יש לנו עוד השפעה על סגנונות.
מי שלא מכיר דרך אגב את הכוס של הגורדון, אז היא בצורת גביע.
בצורת גביע.
יש לה צורה של, אני עושה עם הידיים, כאילו רואים אותי.
יש לה צורה של דרדר סקוטי, שהוא בהתחלה כמו עיגול כזה, ואז הוא נפתח כמו רימון. אם תסתכלו, זה משהו דומה למזכיר רימון, שזה אנחנו מכירים את זה. אחרי המלחמה. הממשלות שהמשיכו לעבוד וכאלה שנבנו על ידי משוחררי הצבא, הם הוציאו וממשיכות להוציא את הבירות המיוחדות האלה, וכולם עשו גם בירות לזכר קרבות ידועים במלחמת העולם הראשונה.
יש לנו את הבירה הבלגית, את
ווטרלו. יש לנו ווטרלו, יש לנו את ייפרה, יש לנו את דובל. דובל, הבירה שכולנו מכירים, התחילה כוויקטורי אייל, כבירה בסגנון אנגלי, ומספרים בדובל שם באחד הסיורים שעשינו, שבעלים של הממשלה נסע לסקוטלנד, ואיכשהו מדרך לא דרך, לא כל כך רצו לתת לו את זה, אבל לא אגיד שהוא גנב, אבל הוא הצליח להשיג...
תסתבך איתו.
הצליח להשיג זן שמרים סקוטי, ובעצם הזן שמרים המקורי של הדובל, זה זן סקוטי ש... גלגולים גלגולים שלו היום משמשים את הדובל.
לא, הקטע הזה של השמרים.
של הגנבות.
של הגנבות של השמרים.
זה נעשה פרק אחר, בירה ופלילים. שגם על זה יש מה לדבר.
כן.
ון אונסברוק, קסטיל, יצרו בירה שנקראת פשנדל, שמו של אזור קרבות ידוע. ועוד הרבה ממשלות מוציאות בירה לזכר הקרבות. אז זאת ההשפעה של מלחמת העולם הראשונה על הבירה, גם מבחינת הצריכה וגם מבחינת הסגנונות שלה.
יש לי הרגשה שאתה צריך לשתות כוס בירה, לא?
כן, נכון, צודקת.
דיברת הרבה.
דיברתי הרבה, אני מתחיל להתלהב, אני צריך לעשות טסט.
אז יאללה, בוא נצא לטסטינג רום אולי?
יאללה, נצא לטסטינג רום.
ואז נמשיך עם מלחמת העולם השנייה.
יאללה,
טסטינג רום. טוב, אז אנחנו בטייסטינג רום שלנו, ולפני שאתה פותח את הבקבוק, אני אגיד ששלחתי אותך למרתף בירות שלנו. שלחתי אותך למרתף בירות שלנו.
אוקיי.
להביא לנו בירה מהמרתף. וככה חשבתי על משהו שאולי יכול להתאים לנושא שדיברנו עליו היום. אז הבאת שלוש בירות. אחת לא רלוונטית, כי רצית להראות לי שיש איזה בירה מאיזה טיול שעשינו באיזושהי מזקקה. בירה אחת שהבאת ממש ממש קשורה לנושא של מלחמות.
של בירת מלחמה, היא נקראת ייפר, על שם איזשהו אזור בבלגיה שהיו שם קרבות רבים במלחמת העולם הראשונה.
איזה דאבל ברל אייג'
פלנדרס אוד ברון.
כן, ואז אמרנו נפתח אותה לטסטינג רום, ובסוף התקמצנו.
אוקיי. מקובל, לא? בואי, זה לא בירה שרואים כל יום.
לא,
דרך אגב, זאת בירה מ-2010.
2010, פגע תוקף
ב-2015.
הבירה חמוצה והיא חצי ליטר, אז החלטתי שזה כבד עלינו עכשיו. לא התקמצנו עליכם חס וחלילה, פשוט החלטנו לדחות את הפתיחה שלה לפעם אחרת, אולי כשנעשה איזה טעימה של בירות מיושנות בחבית או משהו כזה.
ושיהיה לך יותר חשק לקחת משהו שהוא חמצמץ.
בחצי ליטר.
בחצי ליטר.
אז בסוף החלטנו לפתוח סמל אדמס, אימפריאל
ווייט.
אימפריאל ווייט.
אז כמו שדיברנו קודם על מלחמת העצמאות האמריקאית, סמואל אדמס היה זה שהגה, או חלק מההוגים של מסיבת התה בבוסטון, ושהתחילה את כל, מלחמת העצמאות האמריקאית. והמותג הזה, זה המותג קראפט שלו, על שמו.
וזאת בירה שאפשר לישן אותה המון שנים, הם ממליצים עליה, הם ממליצים לישן אותה.
למרות שהסגנון הוא סוג של בירת חיטה בלגית עם תפוז וכוסברה, זה בעצם וויט ווין, 10.3% אלכוהול, אבל בהחלט הם אומרים ששווה לישן אותה. אין לנו פה תאריך על הבקבוק, אבל עושה לי רושם שהוא משהו ב-2011-2012, לדעתי יש לו מעל 10 שנים אצלנו במרתף, כן. לא, אז באמת, אני באמת יורד במדרגות, זה לא מרתף, אבל אני יורד במדרגות לשם. זה המחסן למטה.
אתה הורס, זה במרתף. יאללה, תפתח. לכבוד האירוע הוצאתי כוסות מהאוסף כוסות שלי. לא, סליחה, אין לי אוסף כוסות.
מהאין אוסף כוסות.
מהאין אוסף כוסות שלי.
אופ, וואי, איזה ריח.
וואי, קודם כל, היא לא עשתה ממש, כשפתחת אותה, אז כבר אתה מבין שהיא...
בואי, אחרי 10, 11, 12 שנים.
וואי, זה ריח יש לה.
וואי, טוב, יש לנו ביד משהו שהוא אימפריאל ווייט, אבל הוא הכי רחוק מווייט שאפשר.
מווייט, זה ממש חום בעיר, נכון, היא בצבע קוניאק.
זה קוניאק,
קצת
וויסקי כזה.
קצת נחושת, חום בעיר, אם אתה מסתכל על האור, אתה ממש רואה את הצבע הנחושת. הריח פה בחדר ברגע שפתחת, זה ריח של שזיפים, צימוקים, ריח של פירות בשלים מיובשים.
פירות חומים.
כן, פירות חומים. לא ריח, קודם כל אתה לא יכול לזהות שמדובר בבירת חיטה או משהו,
לא,
כזה,
לגמרי,
ממש
לא,
לא ממש, ממש.
כל הריחות של ה-white, blanche, אין אותם פה.
טוב, אז ככה, קודם כל היא ללא קצף בכלל, בכלל.
טוב, 10% אלכוהול גם ככה היא לא ללא קצף.
נכון, כמו שאמרנו, היא לא white, היא חום בעיר, נחושת.
איזה טעים.
יש לה ריחות, אמרנו, של שזיפים וצימוקים ופירות חומים בשלים מיובשים. בטעם שלה, עכשיו אני רוצה להזכיר, היא 10%, נכון?
10.3.
10% אלכוהול. אז כשאתה לוגה ממנה, התחלת הלגימה שלה היא ממש וניל, כאילו אתה מרגיש עץ, אתה מרגיש כאילו עישון בחבית עץ.
למרות שאין פה עץ.
למרות שאין עץ, אתה אבל כן מרגיש את הקצוצים של עץ על הלשון, אתה מרגיש וניל, אתה מרגיש פירות, ברגע שאתה בולע, אתה ממש מרגיש את הווניל.
זה כמו סוכריה כזאת.
כן, ממש ונילית.
הקטע הוא שהיא מתוקה, אבל לא מתוק סוכר, אלא...
אני רוצה להגיד עוד משהו עליה, שהיא, כמו שאתה אומר, היא לא מתוק סוכר, באפטר טייסט שלה היא מאוד יבשה, היא מאוד מאוד יבשה, היא אפילו קצת מצמטת את הלשון, הלשון שלי קצת יבשה.
אבל היא מתוקה, הרגשה מתוקה.
אני מניחה שזה חלק מהטעם הלוואי של הקרטון, כי אני מיד מרגישה את זה על הלשון, אני מרגישה שהלשון שלי מתפוררת, זה חלק מטעמי הלוואי שאני באופן אישי מאוד רגישה אליהם.
טעמי הלוואי של חימצון.
נכון, טעמי הלוואי של חימצון, אבל היא כל כך טעימה, אבל מה שאני רוצה להגיד, שקצת הייתי מצפה להרגיש ממנה יותר גוף, ואני לא מרגישה את הגוף הזה.
יש לה איזה שומניות.
יש לה שומניות.
אבל היא קלה יחסית.
אם אתה מסובב אותה ככה, מארסל את הבירה בקוס, אתה כן יכול לראות את השאריות של השומן על תפנות הקוס, אתה ממש רואה את זה.
כן, כמו...
הקוס ממש נצבעת, וכאילו נמרחת ב...
כמעט כמו הרגליים של הוויסקי.
כן, אבל בפה היא ממש ממש לא מרגישה שומנית ועם גוף, ויש איזשהו דיסוננס כזה, שבאיזשהו מקום קצת מאכזב אותי. מצד אחד. מצד שני, אני יכולה לשתות את הבקבוק הזה לבד, בלי להרגיש שמדובר ב10% אלכוהול.
אז את מוזמנת, כי אני, את המעט ששאר...
כי אתה התייאשת.
המעט שמזגנו לקוס, אני כבר מספיק לי, כבד לי מדי.
אלה בירות לכבודי, מה שנקרא.
כן, לכבודך לגמרי.
כן.
וואי, גם הכוסות שמצאתם, כוסות כאלה קטנות, טוליפ, כמו כוס של קוניאק.
וואי, ממש ממש, איזה טעם של וניל. כל כך חזק. שזה מדהים בעיניי, זה ממש מדהים בעיניי.
בוא נגיד, זאת בירה לשתות בספרייה אחרי שאוכלים את ארוחת הערב, פורשים לספרייה ויושבים על הקורסאות העמוקות.
עם הסיגר.
עם אבל... הסיגר ומדסקסים דברים של רומו של עולם, ושותים את הבירה הזאת בכוסות סניפטר קטנות כאלה. זה יפה שבכל לגימה שאני לוקח ואף נכנס לתוך הקורס, אני מריח את הפירות החומים האלה.
כן, זה, אתה צודק. מה שרציתי להגיד, שמה שמדהים פה בבירה הזאת, מה שכיף בשתיית הבירה הזאת, שכשאתה לוגם את הבירה, אז אתה כאילו לוקח, נכון, אתה לוקח נשימה, נכון, עם האף גם ועם הפה, ואתה ממש מרגיש את הריח בתוך האף, נכנס לך לתוך הפה, עם הבירה בתוך הפה, אם אתה מארסל את הבירה בתוך הפה, זה כל כך, כל כך מוסיף לה.
זה כמו מרמלדה.
היא ממש, ממש, תקשיב, היא מוגה עכשיו, תחשוב, עם עוגת שוקולד, אבל כזה מריר, הוא גם מרירה טיפה, לא עוגת קצפת. עוגה שהיא טיפה יותר מרה.
וואי, זה יכול לכתוב.
עם קקאו משהו, וואו.
מדהים. זאת הייתה הסמל אדמס אימפריאל ווייט.
אני שמחה שהשענו אותה, היא הרבה, היא מדהימה.
כן, היא ממש ממש טובה. הצליח ל-10-12 שנים האלה. למיטב ידיעתי כבר לא מייצרים אותה, יש להם את ההולידי עם ווייט, שזה היה אמור להחליף אותה, אני חושב. חבל, היא
אז
טובה.
היא טובה, ממש בירה מעולה.
לחיים.
אז לחיים. אוקיי, אז חזרנו מהטייסטינג רום שלנו, הפסקנו במלחמת העולם השנייה. אז בוא תספר לנו מה קרה במלחמת העולם השנייה עם הבירה.
אוקיי, אז מלחמת העולם השנייה, 1939, השוק הבירה האנגלי החזיר את כוחותיו אחרי שהוא חטף מכה במלחמת העולם הראשונה, למרות שהבירות נשארו עדיין עם אחוז אלכוהול נמוך יחסית. עדיין היו קולות שאמרו שהבירה היא משקרת והבירה זה דבר לא טוב, אבל מצד שני, המבשלות שיווקו אותה כמשקה מאוד מאוד בריא, עם הרבה ערכים תזונתיים, שאנחנו היום יודעים שזה נכון. זאת אומרת, היה איזשהו אמת בפרסום בקטע
דרך
הזה.
דרך אגב, שני דברים. קודם כל, יש לנו כמה פוסטרים שתלויים אצלנו, שמראים את היתרונות שיש לבירה מרים. יש לנו פוסטר אחד של אישה מניקה ששותה בירה, ו... אישה מניקה שלא שותה בירה.
ויש שם את הערך הקלורי של הבירה, ויש הרבה דברים.
ערכים קלוריים, בדיוק. והיה בזמנו, לא כל כך מזמן, חילקו ליולדות בבתי חולים פה בארץ, בירה שחורה מפחית, ועל הבירה, יש לנו עדיין את הפחית הזאת סגורה, עם הבירה בפנים, לא נפתח כמובן. כתוב עליה באמת כמה דברים ליולדת, ועל הערכים התזונתיים של הבירה. בירה, שזה מדהים.
נכון.
שזה מדהים.
כנראה שגם אנחנו בארץ הלכנו קצת אחורה, כי אם פעם היו נותנים את זה ליולדות בבתי חולים,
והיום הרופאה אמרה לך, והיום
הרופאה תכועסת עליי, כן, אני עוד סוחב את זה, כואב לי.
כואב.
בקיצור, אנגליה. אז היו קולות שרצו לאסור שוב, לאסור על הבירה, אבל הפעם זה לא היה לוי ג'ורג' בתור ראש הממשלה, הפעם זה היה צ'רצ'יל. וצ'רצ'יל היה ידוע כחובב שתייה, והוא זרק את כולם...
המדרגות, מה שנקרא.
מה שנקרא, זרק אותם את כולם, ודאג של הלוחמים תהיה הספקה של בירה.
להעלות להם את המורל, ו...
ובדיוק. ולתמוך בממשלות בריטיות מקומיות, זה הפך להיות גאווה לאומית. כאילו, אנחנו תומכים בממשלות הבריטיות, אנחנו קונים... אנחנו תורמים להם, כאילו זה היה חלק מהאתוס הלאומי, בירה של, לחיילים או משהו כזה.
מה עם חומרי הגלם בעצם? הייתה אספקה בתקופת המלחמות, הייתה אספקה שוטפת של חומרי גלם?
הייתה בעיה מאוד גדולה שפגעה מאוד בבירות. בהרבה מקומות ניסו למצוא תחליפים לסעוריו ולחיטה. חיטה בטוח אין על מה לדבר, זה הלך לאופים. סעורה גם, אז בהרבה מקומות התחילו לייצר בירה עם שיבולת שועל. שיבולת שועל לא טובה ללחם, סעורה עוד איכשהו כן טובה, ולכן ניסו להמיר חלק מהסעורה שבבירה, להעביר אותה לאופים, ולהשתמש בשיבולת שועל. זה הוריד את אחוזי האלכוהול בבירה, כי כבר אי אפשר להשתמש באותן כמויות שהיינו צריכים.
יש איזה גם השפעה על הבירה עצמה, על המרקם שלה, על הטעם.
נכון, אז בהחלט, כן, בהחלט. גם הקטע הזה, זה נכון, לא דיברנו על זה, אבל זה קטע ברור, זה טריוויאלי, שברגע שיש מחסור בחומרי גלם, יותר מזה, היה מחסור בעובדים, ואז מה שקרה, שאנשים חזרו לבשל בירה, כי הגברים היו בחזית, אז אנשים נכנסו לבשל את הבירה.
אנחנו רואים כל מיני תהליכים שקורים, אם זה באמת סגנונות שנולדו, אם זה המקום של אנשים בתוך התעשייה של הבירה, אם זה המקום של הבירה בכלל, שבתך זה היה בישול ביתי, מסחרי, התכנס חזרה לביתי, שוב נהיה מסחרי, יש מלחמות שהעלו את רמת הצריכה והממשלות סגסגו.
ואחרי זה מיד נפילה.
ואחר כך נפלו. בדיוק, והקושי של להשיג חומרי גלם, כי יש אזורים מסוימים רק ששם נמצאים חומרי גלם.
לדוגמה קשוט. קשוט מיוצר בקנט. קנט זה הצד המזרחי של אנגליה, שקרוב יותר לאירופה, ולכן הוא סבל מהתקפות אוויר גרמניות. ואז העובדים פחדו ללכת לצאת לשדות.
ולא היה מי
שיקטוף את הקשוט. פחות או יותר כמו שקורה היום בעוטף. אז יצאה קריאה למבשלי הבירה, קריאה רשמית, להוריד את צריכה, את שימוש הקשוט בבירה ב10%. זאת אומרת, זה היה משהו מאוד מאוד רשמי. חבר'ה, יש לנו בעיה לכתוב קשוט, תורידו בבקשה את הצריכה שלכם ב10%.
זה לא שהמפשלה אמרה, אוי, לא השגתי קשוט, אז טוב, אני אוריד. זה משהו מאוד מסודר.
לא, זה משהו מסודר לגמרי, כן. זה מאוד מסודר, זה אנגליה, בואי.
הייתה איזושהי ועדה, ועדה לבירה, בירה לקוחות.
לקראת סוף המלחמה, לא, לקראת אמצע המלחמה, ב-42, אז האנגלים הקימו את הוועדה לביר הלקוחות.
לא לקוחות.
לקוחות, אלא לקוחות הנלחמים.
כן, לא בקוף.
דחף. והוועדה הזאת קבעה שזה חובה לאומית לכל ממשלה לעשות כמיטב יכולתה לספק ביר הלקוחות שנלחמים, שחלקם נמצאים במרחק גדול מאוד מאיזשהו פאב.
שערוריה,
כן. ובייחוד זה קרה בשדות הקרב של מזרח אפריקה והמזרח התיכון, ששם יש האסלאם שלט, אז הרבה פאבים לא היו. אז גם פה שוב אני חוזר למה שהיה בארץ, זה נתן איזשהו פוש למבשלות בארץ לייצר עבור הכוחות האנגלים, שבעצם ישבו על המבשלות, פחות או יותר.
כן.
בארצות הברית, הכל בצורה מסודרת וחוקים. משרד החקלאות קובע שכל ממשלה צריכה להפריש 15% מייצור הבירה לחיילים.
מדהים.
זאת אומרת, אוקיי, אתה מייצר בירה, אתה רוצה לעשות מזה...
זאת אומרת, הם היו צריכים... זה הקצבה.
כן, אתה ייצרת 100 ליטר בירה, 15 מתוכם הולך לחיילים, אתה לא מוכר את זה לאף אחד.
סוג של היטל מלחמה.
סוג של, כן, מלווה מרצון או מלווה מססון, מה שנקרא. חיילים האמריקאים קיבלו יותר בירה ממה שקיבלו מהקצבה שהייתה לאזרחים. זאת אומרת, פינקו אותם בקטע הזה.
רגע, גם לאזרחים הייתה הקצבה?
הכל היה בהקצבה.
לא, מה שמחרת.
הכל היה בקיצוב, כן. הכל היה בקיצוב. חיילים קיבלו יותר מאשר האזרחים. עכשיו, מה שהיה עוד...
מי שינה את כל הבירה הזאת לחיילים?
אז פה יש איזשהו קטע. קודם כל, מי שינה? הצבא. זה חלק מהלוגיסטיקה של הצבא. Okay. ועוד יותר, קטע של פחיות בירה מאוד 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 תפס פוש בזמן של המלחמה.
בגלל השינוע.
בגלל השינוע, יותר קל, יותר נוח לשינוע, לא נשבע.
שימוש.
שימוש.
כן.
יותר מזה, גם צבעו את הפחיות בצבעי אסווה, בחקי, כדי שלא ינצנצו, והאויב לא יראה אותם.
היו שמים להם כמו ששמים לשעונים, שמים כזה...
את הסקוטש מסביב.
את הסקוטש, כן.
היה יותר קל נראה לי לצבוע את זה בצבע זית. אבל אם דיברת על השינוע, אז לאנגלים היה איזשהו רעיון, הם לקחו שתי אוניות, שתי שלות מוקשים ישנות, ותכננו לבנות עליהם מבשלות בירה, כדי שהאוניות האלה ייסעו לאוקננוס השקט, ששם יש את כל הכוחות, הרבה כוחות אנגליים, ויבשלו במקום. במקום להתחיל לעשות עוד IPA ולהביא אותו מאנגליה, אז לייצר את הבירה שהם אוהבים, לא את ה-IPA, את הפיילל, לייצר אותו במקום. אז הם שלחו שתי שלות מוקשים לקנדה, זה קרה ב-1945, אבל מה שקרה אז, שהאמריקאים הפילו על...
הפציצו להם את זה.
הפציצו על הירושימה ונגסק עם הגרעין, המלחמה נגמרה, ושתי האוניות שלהם נשארו בלתי משומשות, אז אחת מהם הם שלחו לקוחות כדי שתעשה איזה סיבוב דאווין כזה ותבשל בירה, ואחרי שהיא גמרה לבשל את הבירה, חזרה חזרה ופרקו את המבשלות מהאוניות האלה. חצי שנה בשלה בירה ובזה נגמר הסיפור. אז זה מה שהיה
זה,
פעם.
זה מדהים אותי הקטע הזה. איך כל הסיפורים האלה בעצם דילגו עלינו? הקטע של הקצבת בירה והקטע של באמת בירה זה חלק מהתזונה.
כי אנחנו לא עם של בירה.
זה מדהים.
אנחנו לא עם של בירה, אני אפילו לא יודע אם אנחנו עם של יין, כי יין זה רק זה יותר לטקסים דתיים. כן. אנחנו לא בקטע של אלכוהול, אז בואי, היו לנו צרות אחרות, ביצים ותרנגולות ואורס בן גוריון. זאת אומרת, אלה הדברים, אלה הדברים שלנו הזיזו. הבירה לא הייתה אחד מהם. קיצור, בואו נקדם קדימה, מלחמת וייטנאם. ההסתבכות האמריקאית שם, והתנאים הרעים שהיו להם בג'ונגל, וכל הלחות, וכל הדברים האלה, דחפו הרבה מאוד מהחיילים לשימוש בסמים, וכדי לברוח, אז הם השתמשו באלכוהול, אם זה היה וויסקי, אם זה היה בירה, כל מה שהיה. בירה הגיעה מארצות הברית בכמויות אדירות של מותגים, כל מיני מותגים, כמויות גדולות, מספרים שליד ליד הבסיסים היו... משטחים של בירה, כדי שיהיה לחיילים מה לשתות, ובאיזשהו שלב...
והם העדיפו, והחיילים העדיפו את הבירה שנשלחה אליהם.
ברור, את הבירה האמריקאית, ולא את
הדברים המקומיים.
לא את המים המקומיים ששם עשו להם.
אוקיי.
וכתוצאה מזה, כתוצאה מהקטע ומהשחרות שקרתה בווייטנאם, במלחמות הבאות של האמריקאים, אז אסרו עליהם לשתות בירה. יש איזשהו פרסום באחד העיתונים על איזשהו קצין שאמר שמה אתם סומכים עליי שאני אחראי על כל הפקודים שלי, ואני אחראי להם בזמן המלחמה והכל, אבל על זה שאני אדע לשתות איתם איזה בירה אחת ביום ולא להשתכר, על זה אתם לא סומכים עליי? זה היה הטרוניה, כי החיילים באמת רצו את זה, היה חסר להם. הקטע הזה של הבירה.
טוב, אני לא יודעת איך היום, נגיד פה בארץ, זה היה מתקבל הקטע הזה של חיילים ישתו בירה.
תראי, פעם הייתה בירה בשקם. באיזשהו שלב הפסיקו את זה.
הפסיק, ברור.
באיזשהו שלב הפסיקו את המחירה.
גם עכשיו, אתה לא יכול לבוא ל...
אני יכול להגיד לך שעכשיו במצב, נסעתי עם...
זהו, רציתי להגיד משהו, ואז אמרתי, רגע, אולי לא...
נסעתי עם כמה ארגזים של בירה לכל מיני יחידות צבאיות, שתרמנו להם עוד כל מיני דברים. חלקם המילואימניקים כן הסכימו לקבל את הבירה, אבל גם בשושו, בלי לעשות יותר מדי רעש.
אני אזכיר לך שבעופרת יצוקה, אתה לא יכולת לקחת בירה, אתה בסוף הבאת ארגזי מיץ, אתה לא זוכר?
כן, נכון.
מקרסברג.
מקרסברג, נכון. חיכה לי משטח של בירה שחורה.
בירה שחורה.
בירה שחורה. ואז בכל המחסומים של המשטרה הצבאית, בכל אזור העוטף, שתו בירה שחורה.
נכון.
ומיץ, נכון,
כי פשוט אסרו עליך להכניס בירה.
נכון, אסרו להם...
אז בלית ברירה, לקחת מיץ.
בואי, יש גם את הסיפור של המפקד של אחד מהחברים שלנו, נכון. שבאיזשהו אירוע סיום של מילואים, תחבית בירה, ואז עשו לו מי שברך על העניין הזה, כן. ששתו בירה.
נכון.
מי ישמע? אז אין מה לעשות, זה אנחנו פה.
זה איזושהי התייחסות, באמת, כאילו, משהו שלילי.
נכון, בירה זה משקה שלילי בארץ, אין מה לעשות, אנחנו רואים את זה. פסטיבל בירה, המשטרה עם 1001 דרישות, לא כוסות של זכוכית, רק כוסות פלסטיק, אין מה לעשות. בירה בארץ נחשב למשהו לא איי-איי.
אבל אתה יודע מה קורה בצבאות אחרים היום בעולם? אני מניחה שגם שם אסור בירה.
אני...
בימינו אנו.
אני לא יודע את הצבאות. אני יודע למשל בגרמניה, במפעלים שאני נמצא שם ואני מסתובב איתם, אסור במשך היום, כן מותר בסוף היום.
אוקיי, זאת אומרת, גמרת את המשמרת שלך, אתה יכול לשבת לשתות בירה.
יש קנטינה ויש בירה, גם במבשלה בפילזן, היינו בפילזנר אורקוול ביחד, כן. יש להם את הקנטינה שלהם, הבירה מסובסדת, אבל בסוף היום, לא באמצע היום. אותו דבר בגרמניה. מותר לשתות בסוף היום. בגרמניה הם שותים את הרדלר באמצע היום, שזה 2% אלכוהול, משהו
עדיין,
כזה.
עדיין, פה גם זה לא.
נכון. אוקיי, מה שאני רוצה לדבר עליו עכשיו, זה על קטע של בירה ומלחמות, אבל לא איך הבירה השפיעה על המלחמה, אלא איך משתמשים בבירה כדי לתת איזשהו מסר. ואני מדבר על הרפובליקה המרכז אפריקאית. מרץ 2023, לא מזמן, מצלמות ההבטחה של הממשלה הכי גדולה ברפובליקה המרכז אפריקאית, ממשלה בבעלות תאגיד צרפתי, קולטות כמה חבר'ה מגיעים, זורקים בקבוקי מולוטוב ומדליקים את המציתים את המפעל. זה לא היה סתם. כל הדבר הזה היה מתוזמן ומתוזמר
ומתוכנן
מראש. מראש על ידי קבוצת וגנר. אותה קבוצת וגנר הידועה לשמצה של הרוסים. הדבר הזה היה חלק ממלחמה מתמשכת בין רוסיה למערב לצרפתים ובכלל מדינות המערב ברפובליקה הזאת. מה שקורה שם, הרוסים מנסים לתפוס, לשים יד. מי שנמצא שם כרגע זה הצרפתים. עכשיו, הממשלה הייתה בבעלות צרפתית. מ-1990, בירה בשם מוקף, זה המעסיק הגדול ביותר ברפובליקה, ובאמת, היא הייתה בירה שהכי הכי הכי הייתה נפוצה שם בשוק. ובאיזשהו שלב, קבוצת וגנר החליטה גם לפתוח מבשלה. היו להם כל מיני עסקים שם, בעיקר בנושא של מחצבים, אבל הם אמרו, אנחנו רוצים להוציא בירה מתחרה. והוציאו בירה מתחרה, היא נמכרה תחת הכותרת של בירה רוסית. Okay. כאילו שזה אמור להיות משהו טוב. הם התחילו לטפטף לעיתונות שאותו מפעל צרפתי, קסטל, הוא שמר על הפעילות שלו על ידי זה שהוא שילם פרוטקשן לכל המורדים. ואז באמת לא כיסחו לו את המפעל ולא פוצצו לו ולא שרפו לו. והווגנר, החבר'ה של וגנר לקחו את זה והתחילו לפמפם. שהנה אתם קונים את הבירה הצרפתית, את הבירה קסטל, אתם בעצם תורמים למלחמת האזרחים, למורדים. ואסור לכם לעשות את זה, ואז הם התחילו, הרימו קמפיין ברשתות החברתיות, ארגנו הפגנות, אסור הוא הגדול מהסיפור הזה, שכל רכישה של בירה מוקף מהצרפתים תורמת לטרור. זה משהו יפה לראות את העניין הזה, ששימוש בבירה, שהוא בעצם משקה חברתי, הביא אותם להגיד, הנה אנחנו מביאים לכם את הבירה הטובה, לא זאת שתורמת לטרור, אלא בירה הרוסית, ודרך הבירה נכניסו איזה כיף לכם, אם אנחנו הרוסים, נהיה השולטים ברפובליקה המרכז אפריקאית.
אוקיי.
Okay. סיפור מעניין.
טוב, אז יש סעיף שעוד לא נגענו בו, וזה כל הנושא של בירות מלחמה. אנחנו רואים שלאורך כל ההיסטוריה, יש בירות שמבושלות לזכר. זכר מלחמות, זכר נופלים.
אחת הבירות האלה, בירה אנגלית, מממשלה שנקראת שפרד נעמה, היא יצאה בשנת 1990, ונקראת ספיטפייר אייל. אני מניח שהרבה מכירים אותה, יצא לנו לשתות אותה, זאת אומרת, זה בירה שהיא ידועה. הספיטפייר זה מטוס קרב בריטי שידוע שהוא כיסח הרבה מטוסים של הלופטוואפה, של חיל האוויר הגרמני. מה שמעניין, שהוציאו את הבירה הזאת ב-1990, לזכר 40 שנה, כאילו לרגל 40 שנה לקרבות שהיו מעל קנט, הם גם יצאו בקמפיין מאוד מאוד אגרסיבי, יורד על הגרמנים, כאילו עוקץ את הגרמנים בקטע הזה, הנה, הספיטפייר שלנו ניצח אתכם. אז היו לשם כל מיני סלוגנים.
והגרמנים עברו על זה בשקט?
הגרמנים לא עברו על זה בשקט. בסופו של דבר, ביקשו מהממשלה להוריד את שלטי החוצות האלה, מהטיוב בלונדון, כדי לא לפגוע ברגשות התיירים הגרמנים.
אוקיי.
כי זה פוגע ברגשות שלהם.
כי זה גם, בוא, זה כאילו זה מוצר שהוא מאוד משמעותי גם לאנגלים וגם לגרמנים.
לא רוצה לו, כי אני אגיד לך מה.
זה לא שפתאום ירדו עליך על איזה משהו, שאתה אומר, נו, טוב.
כי הסלוגנים האלה היו מאוד 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 מעליבים. אחד הסלוגנים היה, not for messers schmid. כאילו, לא בשביל אדונים, האדונים מסרס. אבל מסרס שמיד זה היה מטוס הקרב שהם הפעילו בספיטפייר. או למשל, not for שלוסרס, ונגנרס and קונץ. כאילו, בואו, לא צריך להסביר יותר. זה לא בירה בשביל כל השמות הגרמנים האלה. או למשל, no fucker come close. פוקר זה כינוי למטוס קרב גרמני. פוקר זה גם איזשהו משחק על פאקר. בקיצור, הם די ירדו על הגרמנים, די ליוו איתם, ולכן ביקשו מהם להוריד את הקמפיין הזה.
מעניין.
אז זה שימוש בבירה כדי אחר כך להקוץ את מי שהפסיד דווקא במלחמה.
מעניין, מעניין. אנחנו רואים את זה גם בימים האחרונים פה אצלנו, כל מיני בירות שהן מבושלות לזכר
נופלים ונרצחים. נכון, לזכר נרצחים. יש כמה וכמה התארגנויות כאלה, לבשל בירה שמישהו היה מבשל שנפל בקרב.
דרך אגב, עוד מלחמה ככה מהזמן האחרון, זה בעצם המלחמה באוקראינה. הייתה איזושהי תרגנות לבשל בירה בכל מיני מקומות בעולם. איזשהו מתכון בירה. אמורים היו לתרום את ההכנסות מהמחירה של הבירה לטובת האוקראינים.
נכון, לא, שכחתי מזה, אבל כן, שנית בארץ עשו את הבירה הזאת.
השתתפו גם ב...
כן, השתתפו בה, זה היה איזשהו בירה עם סלק או משהו כזה, כי האוקראינים מאוד אוהבים סלק.
נכון, נכון, כן.
אז כן, נכון, שכחתי לגמרי מהסיפור הזה.
זאת אומרת, זה עוד עניין של מלחמה. טוב, אז מה שראינו היום בעצם, שהבירה ככה שזורה לא רק בענייני חקלאות וכלכלה, אלא היא גם שזורה בתוך המלחמות. המלחמות לאו דווקא נגרמו בגלל הבירה, אבל בהחלט הבירה היא... איכשהו חלק...
תראי, הבירה היא חלק...
בלתי נפרד מהחיים.
החלק היא בלתי נפרד מהחיים, אז מן הסתם גם המלחמות.
ולצערנו המלחמות זה חלק בלתי נפרד מהחיים.
נכון.
אז גם הבירה נמצאת שם. ראינו שמלחמות גרמו לזה שבאמת נולדו כל מיני סגנונות חדשים.
ראינו שמלחמות גרמו לזה שיש שינוי בתצרוכת של הבירה, ובאיך מייצרים את הבירה, באיזה מקומות מייצרים את הבירה.
והמלחמות הייתה להם השפעה על כל העניין של חומרי הגלם, באיזה חומרי גלם השתמשו, כמה קשות הוסיפו, השמרים, הלטת, שיבולת שועל. זאת אומרת, ראינו שיש באמת השפעה על המוצר הזה, ראינו את העניין של בישול ביתי, שהופך להיות תעשייתי מסחרי, ואז שוב ביתי. זאת אומרת, כל ה...
ואיסורים על שתיית בירה, ושהובילו לאיסורים על שתיית אלכוהול, ואחרי זה, והורדת האיסורים האלה. קיצור, הבירה נמצאת כל הזמן, לאורך כל הדרך, בכל מקום שאנחנו מסתכלים עליה.
ובאמת, בעת האחרונה, זה גם סוג של להעביר מסרים, ולהביע הערכה.
עמדות.
וכל מיני עמדות, ועקיצות.
כן. אז...
כן. כן.
אז
כן.
זהו. אז,
הבירה, גם היום יש לה מקום, גם אם החיילים לא שותים אותה בזמן המלחמה, עדיין יש לה...
אז הם שותים אותה אחרי המלחמה.
עדיין יש לה מקום מרכזי. אז זהו, זה היה הפרק שלנו היום. לי היה מאוד מעניין לשמוע אותך.
תודה.
מספר ככה את כל הסיפורים האלה. וזהו, מה נאמר, מה נגיד? שתו באחריות.
שמרו על עצמכם.
תשמרו על עצמכם.
שיהיו זמנים שקטים.
אמן, תהיו איתנו בקשר.
ונשתמע בפרק הבא.
אז יאללה ביי.
יאללה ביי.